אני כבר אחת בסוף. תודה רבה. חסד המקום על יושביו. ערב טוב. אני רוצה לקדם את דבריי באמירה שהיא אולי נשמעה קצת נועזת, אבל עלינו לפעמים בחיים להתמודד עם מצב של חרפה. אנחנו כיהודים סבלנו אלפי שנים ממצבים כלליים ומצבים פרטיים של חרפה והתמודדנו איתם. כמובן שהאידיאל הוא להסיר את החרפה מעלינו ולעמוד זקופי קומה ולא להיות כפופים, אבל לפעמים אנחנו צריכים להתמודד. אני אומר את זה כי אני רוצה לברך גם אתכם, תושבי מזכרת בתיה, שבאים ביחד מדי שנה ללמוד ומדי שבוע ללמוד, ולעיתים יותר קרובות ללמוד תורה. השבוע יש משימה בינלאומית, שהיא ארצית, אבל עם השפעה בינלאומית, שנקרא 929. 929 התחיל אתמול במחזור השני, ואני זכיתי להיות נוכח במושב עם נשיא המדינה, ועם חשובי מכללת הרצוג וישיבת הר עציון, איפה שהתחילו את הבית בראשית שוב פעם. והאמת היא שה-929 זה קצת בעייתי. כי מה זה 929? מה זה המספר הזה?
מספר הפרקים.
פרקי התנ"ך.
כן.
אבל פרקי התנ"ך זה לא 929, זה מספר שאנחנו לא יודעים. כי החלוקה לפרקים זה לא חלוקה שלנו. זו חלוקה שחכמינו בתלמוד לא ידעו ממנו. זו חלוקה שרש"י לא ידע ממנו. זו חלוקה שקרתה בערך 100 שנה אחרי מותו של רש"י, ב-1205, לקרדינל אחד בשם לנגטון, באנגליה. אז שאלה מעניינת, אני רוצה סתם, זה קשור ולא כך קשור, אבל זה סתם משעשע, למה אנחנו משתמשים בחלוקת הפרקים של הנוצרים? הרי מצד מסוים זה חרפה. התנ"ך שלנו, הם הכניסו איזה נטע זר, ואנחנו מגלים מיד כמה זה נטע זר. כמה סיפורי בריאת העולם יש פרשת בראשית? יש שניים. כן. איפה החלוקה בין הסיפור הראשון לסיפור השני? מה, איפה? בית פסוק ד', כמה זה לא הגיוני. החלוקה הנוצרית, וזה מגמתי, מסיימת את פרק א' אחרי בריאת יום שישי. בשבת זה תחילת פרק ב'. אצלנו, בקריאות של ארץ ישראל, שהיו קוראים הרבה פחות, ומסיימים את התורה אחרי 3.5 שנים, היו קוראים את כל מעשה בראשית, כולל שבת, כסדר אחד. זה הפרק הראשון כאילו. אבל בלי לשים עליו את השם של פרק. אז למה אנחנו משתמשים בזה? יש לזה שתי סיבות היסטוריות מעניינות. אחד, זה שבמאה ה-13-14, בארצות אשכנז, אנחנו התחייבנו לקיים ויכוחים בפומבי נגד נוצרים, נגד אבות של הכנסייה המקומית, כדי להגן על היהדות. והמוקד כמובן היה התנ"ך. גם היו ויכוחים על התלמוד, אבל המוקד היה על התנ"ך, על פירוש של פסוקים כאלה, ישעיהו נ"ג, ישעיהו ז', ובראשית מ"ט, וכל מיני פסוקים שהם היו מצביעים עליהם כמנבאים את אבי הדת שלהם וכולי. ואנחנו היינו צריכים להגן. לכן חכמים בתנ"כים שלהם רשמו כאן מתחיל הפרק האלף שלהם, הפרק ב' שלהם, וכי ככה גם אפשר לספור פסוקים. ולכן בתנ"כים, בכתבי יד, היה כתוב במילה בלטינית, קפיטל, שזה מילה בלטינית, זה פרק. כדי שאנחנו נדע כשהם מצביעים על איזה פסוק, איפה לחפש בתנ"ך ולהוכיח שהם לא מבינים, שהעלמה זה לא בתולה וכו' וכו'. אז זו סיבה אחת, שלכמה מאות שנים אנחנו הוכרחנו להכיר את החלוקה שלהם לצורכי פולמוס. אבל הכל השתנה, ואנחנו חושבים שאנחנו חיים בעידן של השתנות תמידית, וכל מכונה שאנחנו קונים הוא טוב לחודשיים, שלוש, ואחר כך צריכים לקנות חדש. אייפון 8 עכשיו, אייפון X, נכון? גלקסי עכשיו, גלקסי 9 פלוס. אבל השינוי אולי הכי גדול בהיסטוריה שלנו, או באלפיים שנה האחרונים, שהוא חולל את השינוי הכי גדול, קרה במאה ה-15, בהמצאת הדפוס. עכשיו, מי הפיס את התנ"ך העברי הראשון? היה אחד בשם במברגר. השם הוא שם יהודי, נכון? אבל האדם לא היה יהודי. ולכן הוא בנה את התנ"ך הזה על סמך הפרקים האלו. ומאז ועד היום אנחנו כלואים במנגנון של הפרקים שלהם. אז מצד אחד אנחנו מחייבים לברך ולהשתתף ולהצטרף למשימה הבינלאומית של 929, מצד שני להכיר בזה שיש בזה מיני חרפה, אבל חרפה שאנחנו לא יכולים להוריד מעל כתפינו. למה אני מעלה את זה? שאם תסתכלו בשיעור שמתחיל פה, תראו שאנחנו מתחילים בסוף פרק, כי הסיפור הזה לא מתחיל פה בפסוק א' ויהל נחש המוני, אלא שני פסוקים לפני כן. ואתם תראו כשאנחנו נמשיך שהסיפור גם לא מסתיים בסוף הפרק, אל תדאגו, מסתיים לפני סוף הפרק. אז הבעיה הזאת של חלוקת הפרקים היא בעיה שנוגעת גם לשיעור שלנו. הרקע: עם ישראל היה מודרך על ידי שופטים, שופטים לפי הצורך. בתום העידן הזה, השופט האחרון היה אחד בשם שמואל הנביא. שמואל הנביא רצה, וזה די מפורש, הוא רצה שבניו ימשיכו את הנהגת העם במותו, שזה דבר חדש, כי עד אז לא היה מצב כזה שבן יירש מאביו, היה בן שנטל מאביו, אבימלך בגדעון, אבל לא בן שירש מאביו. אך בני שמואל היו רשעים. אז העם בא לשמואל, פרק ח', פרק מאוד מפורסם בספר שמואל א', ספר שמואל, שפעם שמואל א', שמואל ב', זה גם מה שאלה, ואמרו לו, שימה לנו מלך לשופטינו, הבנים שלך לא כל כך מתאימים, אתה זקן, אנחנו רוצים מלך. בכל פחות הם מבקשים ממנו, יפה. הוא כועס, הקדוש ברוך הוא כועס, כולם כועסים, אברבנאל מצטרף לכעס, ובסוף הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, לך תגיד להם שאנחנו נמנה מלך, תשלח אותם הביתה. אחר כך אנחנו פוגשים את הגיבור השני של הספר, שקוראים לו שאול. שאול מסתובב, מחפש אתונות, מכירים את הסיפור, והקדוש ברוך הוא מפגיש אותו עם שמואל ברמה. ושמואל מושך אותו, תן לו נשיקה, אומר לך, אומר לו, הלו, כי השם משכך אדוני ונגיד על עמו. השם משך אותך להיות נגיד. שאול הולך הביתה, חווים לו כל מיני אותות, הוא מצטרף לנביאים, גם שאול בנביאים, יפה מאוד, ושאול חוזר לתלם. הוא חוזר לתלם במובן הפשוט, הוא עובד עם הבקר בתלם. וזה לא שומעים יותר. בסוף פרק י' שמואל אוסף את העם, עושים שם גורל, כדי להוכיח שבחירת המלך זה בחירת השם, וזה מצביע על שמואל, על שאול. שאול, אז בסוף הגורל הזה, אחרי שרואים ששאול זה המלך, כולם הולכים הביתה. לא קרה כלום, יש לנו מלך, יפה מאוד. אין שום קולות שבו נמצא איזה עיר מרכזית להיות עיר בירה, אין שום דיבורים על בוא נביא את ארון הקודש מקריית יערים ונשים אותו במקום מרכזי, אין שום מבנה של ממשלה, כולם הולכים הביתה, יש לנו מלך, שכוח, יפה מאוד, עשינו את העבודה. וגם שאול הלך לביתו, גבעתה. איפה שאול גר? באיזה עיר? בעיר שנקראת גבעה, ששייכת לאיזה שבט? גבעת בנימין. יפה. זה ישחק לנו בשיעור. והלכו עמו החיל אשר נגע אלוהים בליבם. עכשיו, שאול מתואר כאן לא כמלך, אלא כשופטים. מי היו השופטים? השופטים היו מדריכים צבאיים, מארגנים צבאיים, מורדים צבאיים, שארגנו צבאות לא רשמיים, צבא לא רשמי, כדי למרוד בעמון, בעמלק, במדיין, מי שנוגס בהם. וזה מה שקורה פה. שאול הולך הביתה, ומי מצטרף אליו? אלה שרצו. זה לא מלך. אלה שהם ראו בשאול איזה מנהיג. מה קרה? ובני בליעל אמרו. אז היו כאלה שהתנגדו אליו. מה יושיענו זה? זה יושיענו? זאת אומרת, למה אנחנו רוצים מלך? לצורך צבא. לא לצורך ממשלה, לא לצורך דתי, לא לצורך יחסי חוץ, אלא לצורך צבאי. מה יושיענו זה? ויבזוהו. ולא הביאו לו מנחה. כנראה שמלך שממליכים אותו צריכים להביא לו איזה ברכה, איזה מתנה. לא הביאו לו, והיא כמחריש. זאת אומרת ששאול לא אומר כלום. זה הפשט פה, והיא כמחריש. זה הגיד מאוד מוזר, אין לו אח ורע בתנך, והיא כמחריש. ולא צריכים את זה בפסוק. אבל בוא נשאיר את זה כך. פסוק הבא. שהוא לפי החלוקה של הפרק הבא. ויעל נחש העמוני, וייחן על יבש גלעד. עכשיו, אם יש כאן רצף, ונשמע שיש רצף סיפורי, אז הפחד של העם עכשיו מוצדק. יש לנו אויבים צבאיים. יש לנו עמים מבחוץ שרוצים לתקוף אותנו. אנחנו צריכים מלך צבאי שיארגן צבא להגן. יעל נחש העמוני וייחן על יבש גלעד. יבש גלעד זה אזור קצת דרומה מהכנרת בצד המזרחי של הירדן. זה אזור שישבו בו בני גד בזמנו של משה, שאנחנו קראנו בפרשה לפני יומיים. ואמרו כל אנשי יבש אל נחש, קרות לנו ברית ונעבדך. אז נחש מאיים על אנשי יבש. עכשיו, שאלה, מה על אנשי יבש גלעד לעשות? יש כאן מלך עם צבא, חונה על העם שלנו פה ביבש גלעד, מה עליהם לעשות? מה הברירות שלהם? מה אתם חושבים? מה? לברוח. מה עוד?
לשלוח למלך.
לשלוח למלך, אם יש מלך. נכון, יפה. ללחם אזורית, זאת אומרת לחפש איזה... יפה, אז לפי הנוהל של מאות שנים היו צריכים לחכות עד שמישהו יקום מתוכם ויעזור, או לא לברוח, ללחם מאוד. אז הם נוגדים שיטה שלישית. מה? לקנה. אז בואו נשמע מה הם אומרים. הם באים מיד לנחש ואומרים, קרות לנו ברית ונעבדך. זאת אומרת, קנייה. אנחנו מוכנים להיות משובדים. מה הברית? איזה ברית הם מבקשים? ברית שלא תהרוג אותנו. ואנחנו נעבור אותך ונשלם לך מס, נהיה לך עבדי מס. והיום עליהם נחש העמוני. עכשיו הוא בא עם איזה טרטור שלא מובן. לא מובן מתוך הסיפור הזה. וזאת אקרות לכם, בנקור לכם כל אין ימין. עכשיו, נחש מוכן לכרות ברית, כאילו. ומה תנאי הברית? אני אחתום אתכם, מה?
יוציא להם אין ימין.
כן, כל אחד שיוציא את עינו הימנית, יש לנו ברית. והוא ממשיך. ושמתי החרפה על כל ישראל. אני מבין שלהיות משובד לנחש זה חרפה. אני מבין שלהוציא עין זה יש סימן של, אבל איך ההוצאת העין זה החרפה? כי הוא מקשר את זה, הוא מקשר. הוא אומר, תוציא לכם כל אחד את עינו הימנית, ושמתי לך, וזה יהיה בשבילי סימת חרפה על כל ישראל. מה הקשר? אז הם, מה? החרפה שהם שנכנו. אז למה העין? עצם זה שנכנו זה החרפה.
לא, זה ניכר.
זה ניכר. זאת אומרת שיש סימן על הגוף כל הזמן. יפה מאוד. אני חושב שאתם מתקרבים לאיזה משהו יותר עמוק פה, שיש פה סימן על הגוף כל הזמן שאנחנו נכנענו למלך של עמון. יפה. כן? עוד פעם? אז בואו נראה איך הם מגיבים לתנאי. עכשיו שוב פעם, יש להם את כל הברירות האלו. לברוח, שוב, להיכנע, אבל להוציא עין, או להילחם. לברוח נשמע שלא כל כך בא להם כברירה, או עומד להם כברירה, למה?
שם את הבתים שלהם, את הרכוש, את המשפחות.
יפה, אבל העין. וחופש התנועה וחופש העבודה, זאת אומרת, עבדות. למה כאן אי אפשר לברוח? למה זה לא עומד להם כאפשרות? כי זה מוכר מדי. הם כבר נכנסו למסע ומתן, זה מוכר מדי. מעניין מאוד. אם היינו... לא עלינו. לילה מאוחר בכביש, כי זה כביש נידח, ונתקעים במישהו. פגיעה. תאונה. יוצאים מהאוטו ורואים שהבן אדם הוא ממש בריון וכועס וכולי. אז מותר להגיד לו, אולי מצווה להגיד לו, בוא שנייה, אני רוצה להרים טלפון לחברת הביטוח שלי כדי שנשלם לך ובינתיים לקרוא למשטרה. כשאתה חוזר לאוטו עם האוטו בר תנועה, להיכנס לאוטו ולראות, אני רק רוצה לראות אם האוטו נע ואחר כך לנוע. מותר. אבל יש פה מאמר אחר. זה לא אדם אחד שמנסה לברוח בצלות חייו, זה שבט שלם או קבוצה שלמה. הם לא יכולים אחרי המסע ומתן הזה פתאום לקום ולברוח. זה לא הולך. הם נוקטים בשיטה מאוד מעניינת. כנראה שהם לא יודעים מזה שיש מלך. אז מה הם אומרים? ואמרו אליו זקני יבש, הרף לנו שבעת ימים. שוב פעם, זה חרפה. הסיפור הידוע שהוא סיפור מעושה, על כתיבת הוא נתן התוקף. סיפור על יהודי שאמרו לו על חכם שאמרו לו שיש לך שלושה ימים להתנזר להשתמד, והוא אומר שאו שיתלו את חייו או שיתנזר. הוא אמר, תנו לי שלושה ימים כדי לחשוב, לשקול. ואז הוא הרגיש כל כך רע על זה שהוא נתן להם את הרושם שהוא באמת שוקל את זה. אז כאן הם אומרים, הרף לנו שבעת ימים. אבל זה משהו אחר, הם לא שוקלים, ונשלחה המלאכים בכל גבול ישראל, ואם אין מושיע אותנו ויוצאנו אליך. עכשיו אני רוצה להוציא שיש פה סוגריים. כשנסתכלו פה, רואי להזינר, יש הרף לנו שבעת ימים, ויצאנו אליך. זה מה שהם אמרו לו. הם לא יגידו להם, לא. הרף לנו שבעת ימים ונשלחה מלאכים בכל גבול ישראל. בואו נראה אם נוכל למצוא איזה חברים שלנו שיבואו להילחם איתכם. זה לא מסתבר שהם יגידו את זה. ומה אם לא יבואו? אתם חייבים ממש נלווים, עלובים. נראה לי שאתה אגיד ונשלחה מלאכים בכל גבול ישראל ואם אין מושיע אותנו, זה בסוגריים. זה מה שהם... מחליטים בעצמם, אבל יצאנו אליך. כאילו בעוד שבעה ימים, אנחנו נצא אליך עם עין, בלי עין. ב. בינתיים התוכנית שלהם זה לא לשבת ולבכות וחיבוק ידיים ולספור את כל מה שהם יכולים עכשיו לראות בשתי עיניים ולנסות לזכור, אלא ויבוא המלאכים גבעת שאול. אלו המלאכים שהם החליטו לשלוח, וידברו הדברים באוזני העם. עכשיו, מעניין שהם לא באים ישר לשאול, ולא נשמע שהמלאכים דווקא באו לגבעת שאול, הם מסתובבו, הם גם באו לגבעת שאול, והם באו לגבעה, זאת אומרת לעיר. גבעה זה הרי עיר. ושם הם סיפרו את מה שקורה, וייסו חולם את כולם ויבכו. מה קרה בתוך העיר? כולם בוכים. למה הם בוכים? כי הם שומעים שאחיהם ביבש גלעד תחת איום, והם מרגישים חסרי אונים שהם לא יכולים לעזור להם. והנה שאול בא אחרי הבקר. איפה המלך מסתובב עכשיו? כמו שאמרתי, הוא חזר לתלם. רב הקם יעשה דבר, והיום השאול, מה לעם כי יבכו? מה אני שומע מהעיר? כל הבכי הזה. דרך אגב, זה מזכיר לנו מה שאלי הכהן שומע משילו, את הבכי. ויספרו לו את דברי אנשי יבש. אז גם מספרים לו. מעניין, אנשי גבעת שאול לא יודעים ששאול אמור להצביע אותם. הוא אומר, בוכים מפני שיש בעיה צבאית באיזשהו מקום, אנחנו לא יודעים לפתור אותו. מה קורה? ותצלח רוח אלוהים על שאול. זאת אומרת שפתאום שאול מתמלא רוח אלוהים. ותצלח בתנך זה שדבר חיובי קורה מהר מאוד. כשמוע את הדברים האלה וייחר פה מאוד, אז הוא כועס. ויקח צמד בקר, עכשיו רוצה שתשתמשו בדמיון קצת ובזיכרון של סיפורי התנך, מה זה מזכיר לכם? לקח צמד בקר וינתחהו, אז הוא לקח את הצמד שעבד איתם, חותך אותם, וישלח בכל גבול ישראל ביד המלאכים לאמור. זה לוקח את אותם מלאכים שמסתובבים בכל הארץ לחפש עזרה, נותן להם שני בקר נתוחים. תלכו בכל גבול ישראל ותגידו להם, אשר אינני יוצא אחרי שאול ואחר שמואל, כל יעשה לבקרו. מי שלא מצטרף למבצע הצבאי שלנו, מלחמה, לקרב, זה מה שיקרה לבקרו גם כן הוא. ויפול פחד אדוני על העם ויצאו כאיש אחד. הצליח. שאול הוא הראשון מאז כנראה אולי גדעון, אבל גם לא גדעון כל כך בהצלחה, אולי עתניאל, אבל מן הסתם יהושע, שהצליח להצביע את כל העם ביחד. תשמעו את המספרים, מעניין. ויפקדם בבזק, בעיר בזק הוא פקד את הצבא שלו, והיו בני ישראל 300,000 ואיש יהודה 30,000. דרך אגב, מעניין מאוד שפה לפני דוד אנחנו שומעים כבר על פילוג. שיהודה וישראל הם נפרדים. זה מקדמת דנן. זה לא חידש את זה ירבן ולא חבן. ואמרו למלאכים הבאים, כל תאמרו לאיש יבש גלעד, מחר תהיה לכם תשועה כחום השמש. עכשיו, מה המסר? מחר, באמצע היום, כבר תהיו נושעים. אנחנו פתוחים. כי הם מבינים שנחש רק יהיה עם אנשי יבש גלעד, כי זה מקום קטן, אז הם הביאו צבא קטן. צבא של 330,000, אנחנו נגמור אותם. ואמרו למלאכים הבאים, ויבואו מלאכים ויגידו לאנשי יבש וישמחו. כמובן שהם שמחו. עכשיו באים שבעת הימים. ואמרו אנשי יבש, מחר נצא עליכם. עכשיו תשמעו כמה זה חכם. מחר נצא עליכם, לא מי אומרים את זה? לנחש. ועשיתם לנו ככל הטוב בעיניכם. זה כל כך חד. כן? אתם תוציאו לנו כאילו את העיניים.
נשמע קצת שנחש לא כל כך חכם.
מה?
נחש נשמע פה, כל הסיפור הזה, הוא לא כך חכם.
הוא קצת עובדים עליו.
הוא רוצה להוציא אנשים החוצה, זה לא החלטה פנימית.
נכון, היה צריך על המקום לעשות.
זה בטוח שזה כוחות, זה שינוי אחר.
נכון, אבל מצד שני, נחש, אבל נחש מכיר את עם ישראל, נכון? הוא שכן. מה קרה, רק שנייה, אבל גם נחש בעצמו נלחם, או אחד מאבותיו, נלחמו עם אחד מהשופטים. אתה זוכר את הסיפור של יפתח? מה הם מכירים? שהשפטים עובדים כל אחד לבד, ומתקשים לגייס אנשים לצבא. זה לא חולם, הוא לא יודע מזה, גם עם ישראל לא יודע מזה, שיש פתאום מלך. משהו חדש בתמונה.
איש צבא לא נותן לדבר כזה לקרות.
כנראה שאיש צבא שלא מכיר את השטח, טועה.
יש לי
שאלה,
למה שיש גילה, אתם חושבים על אופסה של לפנות לשמואל?
למה הם לא חושבים?
אם הם לא יודעים על שאול, למה הם חושבים לפנות לשמואל, תתפלל בשבילנו, תגיד לנו מה לעשות, הוא עדיין שופט.
אוקיי, עכשיו בוא, שאלה טובה, איך קוראים לך?
מיכל.
שאלה מצוינת, למה הם לא פונים לשמואל? עכשיו בוא נחזור אחורה קצת. העם, זאת אומרת, נציגי העם, באו לשמואל וביקשו מלך. בסוף התהליך, בסוף אותו פרק, הוא שלח אותם הביתה, מחכים. עכשיו, אחר כך מה קרה? המפגש של שאול ושמואל היה די פרטי, עם 30 איש. אחר כך היה עוד מפגש במצפה, אבל לא ברור מי היה שם. יכול להיות שזה רק נציגי בנימין באזור, נציגי בנימין ואפרים. תכן מאוד שכל ה... מוסר, כל העניין הזה לא הגיע לירש גלעד. אז עכשיו כבר יודעים ששמואל הוא מחוץ לתמונה, כאילו זרקו אותו, מה עשו בו, לפי לשונו. אבל שיש אדם חדש לא יודעים, אנחנו בתקופת ביניים. וזה מה שהסתיים פה, לכן קראתי את זה תחילת המלוכה.
אבל עשה שאלה למה בכלל המשלחת הגיעה לשאול. איך הם ידעו?
הם לא, הם הגיעו לכל המקומות.
הגיעו לגבעה.
הגיעו לגבעה כי זה מקום.
זה מה שידעו.
לא, הם הגיעו לכל מיני מקומות, גם לגבעה. ההוכחה היא, כשהם הגיעו לגבעה, הם לא חיפשו את שאול. הם נכנסו לעיר, כי הם לא ידעו ששאול זה מישהו.
הם גם לא יפנו אותו, וגם אפילו מספר שהוא בא עם ה...
כן, הוא מסתובב עם הבקר.
במקרה.
כאילו הוא לא יודע שהוא מלך. ופתאום ההתקפה, האיום על אנשי יבש, מחמם אותו, ומכניס אותו, אולי בעל כוחו לתפקיד. שאלון, יפה מאוד. עכשיו, מה קורה? והיא ממחרת, כי הוא מתיח, מחרת על חום השמש, זה הסוף הסיפור. וישם שאול את העם שלושה ראשים. מאיפה אנחנו מכירים שלושה ראשים?
מגדעון.
שנוקט באמצעות, או בתחבולה צבאית, ממאה שופטים. גם אבימלך השתמש בזה, אבל אנחנו מכוונים את גדעון. ויבואו בתוך המחנה באשמורת הבוקר. אשמורת הבוקר, זאת אומרת, על הבוקר, זאת אומרת, לפני הנצח המה, כשהשומרים עדיין שומרים בלילה והעם לא קם. מה?
תמוק,
נכון, יפה. ויקו את המון על חום היום. בום, מכה של 330 אלף נגד איזה מחנה של המון. זה לא כל המון, זה מחנה של המון שחנו על יבש גלעד. עד חום היום, כמו שהבטיחו. והיא הנשארים ויפוצו לו, נשארו גם שתיים יחד, החיילים של המון שלו נהרגו, ברחו, ככה ופצו. ויאמר העם אל שמואל, עכשיו מה התגובה של הצבא? העם, דרך אגב, המילה עם, כמעט בכל המחצית הראשונה של התנ״ך, פירושות צבא. ואם תסתכלו, בפעם הראשונה שאנחנו מכירים את הביטוי, זה בתחילת ספר שמות. מה אומר פרו? הנה עם בני ישראל רב עצום ממנו. מה הוא מצביע? על הכוח הצבאי שלהם. מה אומר העם אל שמואל? מי אומר שאול ימלוך עלינו? התגובה הראשונית שלהם היא מיד פילוג. מי היו המתנגדים של שאול? אתם רואים כמה שאול הצליח פה? תנו האנשים מותמיתם. מה אומר שאול? עכשיו שאול הוא הבעל דין. שאול לא ימת איש ביום הזה, כי היום עשה זו התשובה בישראל. תשובה מעניינת שתחזור אל שאול בסוף התקופה, תקופת הזוהר של שאול עם יונתן. עכשיו, מעניין, זה לא סוף הפרק, אבל אני מסיים כאן, כי הסיפור הסתיים כאן. הפרק של הנוצרים, לא נשים לב. יש לנו כמה שאלות פה. זאת המלחמה הראשונה של שאול. זאת המלחמה שמכוננת את המלוכה. האם יש פה משהו במלחמה שאמורה להיות מתאימה כתחילת המלוכה? ולכאורה, אם הייתי מחפש אויב תמידי בארץ בתקופתו של שמואל ושאול, שהיינו צריכים להילחם נגדו, זה היה מי? טבעי, פלישתים. אלף עתיו, פלישתים. פתאום העסק הזה של המון נכנס. שאלה שנייה, זה כל העסק עם העין והחרפה. מה רוצה נחש פה? שאו שיבוא ויערוג אותם, או שיעביד אותם, ודרך אגב, אם הוא יעביד אותם, צריכים לזכור שעבדים עם עין אחת מפיקים הרי פחות מעבדים עם שתי עיניים. זה לא כך יעיל. מה קורה פה?
הוא מבזה אותם כלפי יתר העם, זה הרבה יותר קל אחר כך לכבוש עוד עם.
עוד פעם?
הרבה יותר קל אחר כך אם הוא מבזה אותם בצורה כזאת, הרבה יותר קל אם הוא בא לעוד עיר בישראל.
כן. אז שיעשה כשיטת סנחריב, שיוציא אותם מיבש גלעד, ישים אותם בכל מיני פינות נידחות ביבש גלעד, באמון, ויביא ליבש גלעד אנשי אמון. מה? הם לא יכלו לראות אם נוחנת חטף הקשת זה חלק מהיכולת של יבש גלעד, לא כך ברור. אנחנו שומעים רק על שבט אחד שהוא מתמצא בזה. וזה דווקא שבט המרכזי בכל הסיפור. מה שיש לכם בדף, וזה באמת, על אף שעכשיו קיבלנו את הדף, זה כמעט סוף השיעור. מה שאתם רואים בדף זה הסיפור. שוב פעם, לא הפרק, הסיפור. ואתם רואים שבניתי אותו בדף הראשון, שהוא ככה, עמוד הראשון, בצורה מה שנקרא חייסטית. מבנה חייסטי, שנקרא על שם האות היוונית חי, כמו איקס, מבנה חייסטי זה מבנה שאנחנו מכירים מספרות עולמית, אבל גם כן די ברור בתנ"ך, מבנה איפה שההתחלה והסוף של הסיפור מדברים זה אל זה, אחר כך החלק השני והשני מהסוף מדברים זה אל זה, ויש מין יחס עד שמגיעים לאמצע, והאמצע הוא תמיד החשוב. יש מאות, לא נגזים אלפי, אבל יש בהחלט מאות דוגמאות שמבנה חייסתי בתנ"ך, החל מבתוך פסוק אחד, ועל כנה שתי נשים, שם אחת חנה ושם השנית פנינה, לפנינה ילדים ולחנה אין ילדים. מי באמצע? פנינה. וזה מכוון. עד לפרקים שלמים או פרשיות שלמות שנבנים בצורה כזאת כדי להבליט את האמצע. אתם רואים פה מבנה חייסתי, מה קורה? בשני הפסוקים הראשונים, ולא נצביע על איך זה נקרא? ברקו? ברקו. אלא על הדף, כי כאן הכל כלול. אנחנו רואים שני פסוקים בהתחלה שמדברים בגינוי של שאול. אנשים שהתנגדו לשאול. מה אנחנו רואים בשני הפסוקים בסוף? שבחו של שאול. ודווקא אותם שגינו אותו עכשיו עומדים כאילו לדין. מה אנחנו רואים בפסוק א', בחץ השני? אנחנו רואים את האיום על אנשי יבש. מה קורה בפסוק המקביל? הצלת אנשי יבש. מה אנחנו רואים משני הפסוקים אחר כך? זה המיקוח עם שימוש המילה עין, ובפסוק המקביל, בפסוק יוד, התגובה שלהם. יצאנו לך ועשית לכם לנו ככל הטוב בעיניכם. מה רואים בחץ הרביעי? זה המלאכים שמגיעים לגבעת שאול. מה רואים בפסוק המקביל? המלאכים שיוצאים עם המסר של שאול לכל שבטי ישראל, דהיינו הבקר המנותח. ובאמצע הצלחתו של שאול להצביע את העם. דרך אגב, כשקוראים את הסיפור, נדמה לי שלאף אחד פה אין ספק, אין אפילו צל של ספק, שאם שאול מצליח להצביע את העם, יצליח לנצח את חילותיו של נחש. השאלה הגדולה היא לא המלחמה. השאלה הגדולה היא האם יוכל שאול לגייס אותם, האם יעלה מעיקר למנהיג, מנהיג צבאי. אנחנו רואים את ההצלחה פה. אם תעברו את הדף, יש פה אולי הסבר לכל השאלה של החרפה. מוזר מאוד, ואני מעולם לא הצלחתי להבין את זה, אבל בטקסטים שיש לנו מהזמן של התורה, מה שנקרא ספרות מזרח התיכון, מזרח הקרוב, יש כמה מקרים שבהם רואים שלאדון יש זכות לנקר את העין של העבד שלו. וזה נעשה כמין סימן שזה עבד, והוא לא יוכל לברוח ולדמות את עצמו כבן חורי. כמו שעושים עם בהמות, ששמים את הסימן על הגוף. מוזר, אתם רואים פה את כמה טקסטים. אבל יש פה משהו אחר שלא מופיע בדף הזה. המילה חרפה. מה זה חרפה? אנחנו מכירים את זה מהשפה שלנו. זה בושה. מה זה חרפה בתנך? איפה מופיע? מה?
כללה.
כללה. איפה מופיע חרפה בתנך?
עם גוליאת.
מה? עם גוליאת. יפה. יפה. מי עוד? לפני כן.
שפחה חרופה.
מה? שפחה חרופה, השאלה אם זה אותו, אם אותו שורש. יכול להיות. יכול להיות, ויכול להיות שזה מתקשר יפה, תודה. איפה מוצאים חרפה לפעם ראשונה? יפה. יפה, שמעון ולוי. ואיפה משתמשים במילה חרפה? כשאחי דינה אומרים שאנחנו לא יכולים לתת את אחותינו לאיש אשר לא עורלה כי חרפה היא לנו. מעניין שאותה מילה חוזרת באותו הקשר בספר יהושע פרק ה. יהושע נכנס לארץ. דבר ראשון שהוא עושה אחרי שנכנס, שאנחנו רוקעים עליו, זה מה? מילה המונית. ברית מילה של כל אלה שנולדו במדבר ולא נימולו. ומה השם אומר על המקום היום? גלותי את חרפת מצרים מעליכם. מה זה חרפת מצרים? אז יש מפרשים שטוענים שהמצרים גם היו ערילים, עכשיו אתם לא דומים למצרים. הפשט הפשוט הוא עבדות מצרים. איך הסרת העולה, או יותר נכון, איך קיום ברית מילה מסיר את החרפה? אז יש משורר פורסם מאוד, שגר באזור הזמני שלי, בוב דילן. וכידוע הוא יהודי שהסתובב מפעם לפעם בין הדתות. ובמה שמכונה התקופה הנוצרית שלו, כתב שיר מעניין ששמו, שם השיר הוא, חייבים לעבוד למישהו. Gotta serve somebody. ולמיתו של דבר, וחכמי המוסר אומרים את זה, צורה מאוד נוקבת. כל אחד חייב להיות משובד למישהו. אם אתה לא משובד לשם, אתה משובד לעסק שלך. אתה משובד לתאוות שלך. אתה משובד למונדיאל. זה כבר עבר. אבל אדם לא יכול להיות לא משובד. ברגע שיש את הסימן הזה על הגוף של ברית מילה, סימן שאני משועבד אך ורק לשם, ואני לא עבד של אף אחד אחר. מה השם אומר במעמד הר סיני? כי עבדי הם, ומה המדרש חכמים? ולא עבדים לעבדים. עבדי הם, זה סימן של עבדות לשם. עכשיו, מה בנחש ואומר, אני אשים עליכם במקום גלוי, סימן של עבדות, וזאת תהיה החרפה של עם ישראל מסתובבים כעבדים. ובאמת זאת החרפה. נקודה אחרונה בסיפור שלנו, ונקודה קצת רחבה. העיר של שאול, זה גבעה. מה עשה שאול עם צמד הבקר? ניתח אותם, חתך אותם לגזרים ושלח את כל החבילה מסביב לכל שבטי ישראל כדי לגייס אותם למלחמה. מאיזה שבט שאול בא? שבט בנימין. ויבוא השואל וישאל, ויקח את הרמב"ן בכיסו, איך ייתכן שהמלך הראשון של עם ישראל הוא משבט בנימין? הרי מה אמר סבא על מיטת הארץ שלו? לא יסור שבט מיהודה. שאול הוא מלך והוא לא מלך. אף פעם בקריירה של שאול לא שומעים על יחס בכלל לארון, על יחס למקום קדוש או לבנות מקום קדוש. הוא לא יוצר בירה ולא ממלכה ולא ממשלה.
הוא גם לא נקרא מלך, הוא נקרא נגיד.
נקרא נגיד. דוד מכנה אותו מלך, אבל הוא לא, נכון, הוא לא נקרא מלך. שאול הוא כנראה תקופת מעבר מתקופת השופטים, ואולי מכנה אותו השופט האחרון לתקופת המלוכה. ואם כך, על שאול לתקן, ועל התקופה הזאת לתקן, את כל מה שהיה לא בסדר בתקופת השופטים. צריכים לנקות את הבית. תקופת השופטים הייתה תקופה איומה. ספר שופטים זה הצד החשוך של ספר יהושע. ספר יהושע זה כיבוש, כיבוש, כיבוש. איך ספר שופטים מתחיל? לא כל כך כיבוש ולא כל כך כיבוש ולא בכלל כיבוש. ומשם למטה. יש שני סיפורים שהמקרא מביא בסוף ספר שופטים שלא קרו בסוף התקופה. זה די פשוט מהאנשים שמוזכרים שם שהם קרו לפני כן. והסיפור האיום ביותר, אני אספר לך כמה זה היום, שמופיע בכל התנך, ממלא שלושת הפרקים האחרונים של ספר שופטים, זה סיפור שפילגש בגבעה. סיפור כל כך היום, שלפני המון שנים שלימדתי בית ספר לבנות, תיכון לבנות, למדתי ספר יהושע שופטים. היינו מחסים בערך חצי פרק ביום, אז זה שני פרקים פלוס מינוס בשבוע. שלושת הפרקים האלה עשיתי במכה אחת. כי רציתי לגמור את החלק היום לפני שלא יהיו להם בעלות לילה. זה סיפור מאוד מפחיד. סיפור פילגש בגבעה קורה באיזה עיר? בגבעה. ומה קורה לפילגש? מה האדם הזה שאולי היא לא אפילו מתה לפני כן? תקראו היטב את הסיפור. מה הוא עשה לה? הוא ניתח אותה ושלח את גופתה המנותחת לכל שבטי ישראל להצביע אותם נגד דיבה ונגד בנימין. מי היחידים שלא השתתפו בכל המלחמה הזאת? אנשי יבש גלעד. ודרך אגב, בסוף הסיפור, אנחנו הולכים ומשווידים את אנשי יבש גלעד. שזה באמת מעניין, מאיפה הקבוצה שהיה איום עליה בסיפור שלנו, מאיפה הם הגיעו? יכול להיות. זה אזור ככה לא רצוי. יפה. סיפור, ויש פה רשימה בסוף העמוד השני. סיפור מלחמת שאול ונחש. זה סיפור תיקון פילגש בגבעה. זה סיפור תיקון תקופת השופטים. זה סיפור שמחולל ומכונן את תקופת המלוכה, אבל היא פרי מלוכה. ואם תסתכלו פה, מה התפקיד של שבט בנימין בפילגש בגבעה? הם הרשעים. פה הם המלך ואנשיו. מה עם מקום הגבעה? מקום הגבעה בפילגש בגבעה זה מקום הרשע. פה זה מקום איפה ששאול מתחיל כאחד שמצטרף לנביאים ורוח השם עליו, ומשם יוצא המלך מצביע או השופט מצביע. הניתוח, דיברנו עליו. מגמת הניתוח, שוב פעם להצביע, אבל להצביע לאיזה כיוון. שוב פעם, מה שקרה ביבי שקילד ואנשי יבי שקילד. אז מה שאנחנו רואים פה בסיפור הזה, הוא מצד אחד תחילת המלוכה, אבל פרי מלוכה. תרום מלוכה. סיפור ששאול דווקא משבט בנימין, חייב כאילו לנקות ולחפר על חטאי שבטו ועל הנורמות המעוסות של תקופת השופטים, כדי להביא אותנו לאפשרות להתחיל באמת את תקופת המלוכה. ערב טוב.